ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הטרגדיה, הטרגדיה הגדולה ביותר שקשורה לספר ירמיהו, היא מופיעה בפרק שלפנינו, וזה כמובן הפרק על חורבן הבית. וזה עם כל ההכנות וכל העניינים וכל הדיבורים שהייתה לנו, הפרק שלפנינו חושף אותנו לכל הצורמות שקשורים לחורבן הבית, חושף אותנו להרבה דברים שאנחנו מכירים מכל מיני הקשרים ומכל מיני מקומות. ואני לא יכול בשיעור להספיק לעשות את כל מה שהייתי רוצה לעשות, כי סך הכל הפרק שלפנינו מופיע במלכים ב' פרק כ"ה, הוא הפרק שמסיים את ספר מלכים. הוא מופיע אצלנו בירמיהו פרק ל"ט, הוא מופיע בירמיהו נ"ב, ואני תכף ארצה טיפה להתעכב על הדבר הזה, והוא מופיע בדברי הימים ב' פרק ל"ו מפסוק י"ז ואילך. ההפתעה היא שבמגילת איכה אין תיאור של חורבן הבית. במגילת איכה שאנחנו קוראים לתשעה באב, לא כתוב במגילת איכה שהבית נחרב, אבל זה בהחלט מופיע בארבעת המקומות שציינתי. אני אומר עוד פעם, הפרק שמסיים את ספר מלכים, שזה מלכים ב' פרק כ"ה, הפרק שמסיים את ספר מלכים, שם יש תיאור של החורבן. ואצלנו בירמיהו ל"ט, ירמיהו נ"ב ובדברי הימים. הקושי הגדול הוא למה הדבר בירמיהו נ"ב, כן, הקושי הגדול הוא למה בירמיהו הדבר הזה חוזר פעמיים. עכשיו, אם היה לנו זמן כפי שהייתי שואף שיהיה לנו, הייתי מביא לפה מצגת מאוד פשוטה, שם את פרק כ"ה במלכים ב' בצד אחד, שם את ירמיהו ל"ט בצד שני, שם את ירמיהו נ"ב בצד בטור השלישי, ועוד כמה פסוקים מדברי הימים. יש הבדלים מאוד משמעותיים ומאוד מעניינים, אם מישהו מכם, החלטתי שאני אביא את הספר לשיעור, בסוף לקחתי אותו הביתה, ועכשיו לרוץ הביתה כבר לא עשיתי את זה, אין אותו בספרייה. יש ספר שנקרא מקבילות במקרא, של יהודי בשם אבא בן דוד, ספר שיצא לפני הרבה מאוד שנים בהוצאת קרתא. ואם אתם עוסקים בתנ״ך, תדעו שקיים הספר הזה. נדמה לי שהוא לא נמצא בספרייה. והספר הזה לוקח את ספר דברי הימים בטור אחד, ואת כל התנ״ך בטור השני. זאת אומרת, הרי ספר דברי הימים מתחיל מבראשית עד הסוף, אז כל פעם הוא מצמיד לקטע בשמואל, קטע במלכים, קטע בירמיהו, פשוט מסדר את התנ״ך לפי סדר כרונולוגי, כשהחוט המרכזי שלו זה ספר דברי הימים. ומה שהוא עושה בצורה יפה, כמובן שזה באמצעי דפוס שלפני 40 שנה, לפני יות המחשב, אז יש אותיות אדומות ושחורות, והוא מזיז. היום כל הדברים האלה הם הרבה יותר פשוטים, אתה בהקשה אחת, אתה מעלה את הפרק, מזיז אותו, מסדר אותו, אבל תדעו שיש דבר כזה, זה נקרא מקבילות במקרא, ספר שמאוד מאוד מועיל למי שצריך לעשות השוואות בין הדברים הללו. והיצרון השני ממש אמר לי, עזוב את השיעור, בוא נעשה קודם כל לראות איך אותו סיפור שמופיע בתנ״ך, איך הוא מופיע בארבע וריאציות, איך הוא מופיע אפילו דבר פשוט. בחלק מהמקומות כתוב נבוכדנצר בנון, בחלק מהמקומות כתוב נבוכדרצר בריש. מה המשמעות של זה? ויש לנו כמובן דברים הרבה יותר משמעותיים, כפי שאנחנו תכף נראה אותם. הבעיה הגדולה היא, למה בירמיהו, תפתחו לרגע, בירמיהו ל"ט, זה הפרק שלנו, זה הנושא שלנו להיום, ירמיהו ל"ט, ותחזיקו אצבע בירמיהו נ"ב. וזה, אני אומר לכם יישר כוח, כי לא הכרתי את האברבנאל הזה, אבל בעקבות זה שהייתי צריך להעביר שיעור וללמוד את זה מחדש, אז תמיד דברי תורה מתחדשים. שימו לב בפרק ל"ט, בשנה התשיעית לצדקיהו מלך יהודה, בחודש העשירי, בא נבוכדרצר מלך בבל וכל חילו על ירושלים ויצורו עליה. יש לנו נפקמינה מעשית לזה, השנה זכה ביום שישי, זה האזכור של צום עשירי בטבת. החודש העשירי, תיקחו מניסן, תמנו 10 חודשים, הגענו לטבת, זה החודש העשירי. עכשיו, מה מעניין פה? פה לא כתוב שזה היה בעשירי, פה כתוב בחודש העשירי, לא כתוב באיזה יום. אם אנחנו נבדוק בכל המקומות האחרים, אז נראה שהם השלימו לנו את הדברים האלה. עכשיו, מי שמשתתף בדרך כלל בשיעורים שאנחנו עושים בתעניות, אז תמיד אנחנו מדגישים את הפרטים האלה, לומדים את הפרקים האלה, נפגשים איתנו. ב-16 שנה לצדקיהו בחודש הרביעי בתשעה לחודש, ובקעה היא, ופה אתם צריכים כולם לצעוק, מה זה החודש הרביעי? ניסן, אייר, סיוון, תמוז. אנחנו צמים בימצאי בתמוז או בטל בתמוז? מה? פעם שנייה בי"ז, אז אתה סובר כמו הבבלי, אתה חולק על הירושלמי, תכף נראה מה כתוב פה. יש פה דבר מאוד יסודי, אבל לשים לב לפרט הזה. פה כתוב שבטף בתמוז הובקעה העיר, וכולנו יודעים, י"ז בתמוז. לכן אמרתי שזה מאוד מעניין, אבל אין לנו, אנחנו צריכים להספיק פרק בשיעור, לא יכולים לעשות את כל ההשוואות האלה. אבל תראו איך אתם מכירים את הדברים האלה, וכאן המקור שלהם. פה המקור, פה בירמיהו. תוך כדי הסיפור אנחנו עוסקים בפרקים של הטרגדיה האישית של ירמיהו. בשבוע שעבר דיברנו שמוציאים אותו מבורטית, מחלצים אותו, בקושי 30 איש מצליחים להעלות אותו למעלה. הוא קלו בחצר המטרה. הוא אויב השלטון והעם, כי הוא אומר שירושלים עומדת להיחרב. והנה הדבר הזה מתבצע וקורה לנגד עינינו. ב-16 שנה לצדקיהו, בחודש הרביעי בתשעה לחודש, הובקעה העיר. ויבואו כל שרי מלך בבל, וישבו בשער התווך, נרגל, שר עצר, סמגר נבו, שר שכין, רב סריס, נרגל, שר עצר, רב מג, וכל שארית שרי מלך בבל. ירושלים הייתה כל כך חשובה, אף אחד לא ויתר על הביקור בה. זאת אומרת, מה פתאום כל הסוללה הזאת מגיעה לירושלים? ובאיזה צורה מופלאה זה שוזר לנו את תחילת הספר עם המשכו. תפתחו לרגע, בפרק א' פסוק ט"ו. ירמיהו פרק א' פסוק ט"ו. אני לא יודע מי מהיושבים פה היה כשלמדנו את זה, אבל ברור לי שאני לימדתי את זה. אז מה כתוב בפרק א' פסוק ט"ו בנבואה הראשונה של ירמיהו? זה הערה שמופיעה בדעת מקרא, הערה נפלאה ממש. כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפון הנאום השם, ובאו ונתנו איש כיסאו פתח שערי ירושלים, ועל כל חומותיה סביב ועל כל הרי יהודה. ובאו ונתנו איש כיסאו, כולם, כל המלכים, כולם ירצו, כל השרים, כולם ירצו להגיע לירושלים. והנה הגענו לשעת החורבן, והנה איך הדבר הזה קורה. יש לנו פה רשימה של שרים, מה זה עניין אותם? שישארו בבית, שישארו בבית שלהם, למה הם צריכים את כל המסע הגדול הזה? כי זה ירושלים, זו עיר חשובה, כולם רוצים להיות שותפים. הרי אחד הדיונים הגדולים בתמונות של מלחמת ששת הימים, זה דברים שאני זוכר שהייתי ילד, מסתובב זה גם היה קודם, את מי צילמו בכניסה לירושלים? הנשיא היה ראש הממשלה, המטכ"ל, אלוף פיקוד מרכז, איך כל הדבר הזה עובד? אז כל החבר'ה האלה באים. ויהי כאשר העם צדקיהו מלך יהודה וכל אנשי המלחמה, ויברחו, ויצאו לילה מן העיר דרך גן המלך בשער בין החומותיים, ויצא דרך הערבה, וירדפו חיל כסדים אחריהם, וישיגו את צדקיהו בערבות יריחו, ויקחו אותו, ויעלו אל נבוכדנצח מלך בבל רבלתה. רבלתה זה ברמת הגולן, זה איזשהו מקום בבקעת הלבנון, בארץ חמת, וידבר איתו משפטים. וישחט מלך בבל את בני צדקיהו ברבלה לעיניו. אנחנו לא יודעים מי היו הבנים שלו, בשום מקום במקרא לא נזכרו שמותיהם, ואת כל חורי יהודה, חורי זה החשובים, הנשיאים, שחט מלך בבל, ואת עיני צדקיהו עיוור, ויעשרו בנחושתיים, תראו איך זה מזכיר לנו את שמשון, להביא אותו בבלה. ואת בית המלך ואת בית העם שרפו הכסדים באש, ואת חומות ירושלים נתץ. זאת אומרת, יש לנו כאן אזכור מפורש. המלך האחרון בבית יהודה, הזכרנו, ונא לא להתבלבל. היו 19 מלכים ליהודה, 20 מלכים לישראל. אנחנו מדברים בערך על תקופה של 450 שנות מלוכה. אז בישראל היו 20 מלכים, ביהודה היו 19, האחרות שביהודה צדקיה. ואותו לוקחים לבבל ומענים אותו, רוצחים את כל הילדים שלו לעיניו, לאחר מכן הוא הופך להיות עיוור, אוסרים אותו בנחוש 2, ויש פה תיאור של העניין. אם תדלגו לרגע לפרק נ"ט, למה זה מופיע עוד פעם, כל הסיפור הזה? אתה אומר במנחים, אני מבין, בדברי הימים אני מבין. מה קורה בפרק נ"ט, שהוא הפרק שמסיים, אני קורא בפרק נ"ט, פסוק ד', ויהי בשנה התשיעית למולכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש. שימו לב, לא סתם בחודש טבת, אלא י' בטבת. כאן יש אזכור של י' בטבת. בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו, ויחנו עליה, ויבנו עליה דייק סביב. התחלת המצור, דרך אגב, השנה, צום עשירי בטבת ביום שישי. אנחנו נכנסים לשנה מתוך צום. זה קורה פעם בכמה שנים, צום עשירי בטבת ביום שישי. ואז נכנסים לשבת. ותבוא העיר במצור עד ה-16 שנה למלך צדקיהו דרך אגב. ה-16 שנה זה 11, אנחנו מדברים סך הכל על שנה וחצי. מ-9 עד 11 זה 2, זה 3 יכול להיות. אבל פה מדובר על שנה וחצי, כי תתחילו מטבת עד תמוז. בחודש הרביעי בתשעה לחודש ויחזק הרעה ותיבקע העיר ויברחו וכו' וכו'. למה זה מופיע פעמיים? אז אברבנאל, ובהחלט זו הערה מאוד יסודית בלימוד תנ"ך, מאוד יסודית, אני לא בטוח שכולם הסכימו איתה, אבל שמחתי מאוד כשראיתי את אברבנאל הזה. מכיוון שהגרידה אותי השאלה הזאת, הסתכלתי האם אברבנאל בפירושו בירמיהו ל"ט אומר משהו. לא אומר כלום, מסביר את הפרק. חיפשתי מה הוא אומר בפרק נ"ב. אין פירוש לפרק נ"ב בירמיהו. באברבנאל, הוא לא מפרש את הפרק הזה בכלל. מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות? למה הוא לא מפרש את הפרק? שם תמונה התשובה. בסוף פרק נ"א אומר האברבנאל למה הוא לא מסביר את פרק נ"ב, ויש כאן עניין יסודי לתנ"ך בכלל, בלי קשר לשיעור שלנו. תכירו אותו ותדעו אותו. הפסוק האחרון בירמיהו נ"א, הרי הוא מצוטט לפניכם במקור מספר 1, ואמרת, ככה תשכב בבל ולא תקום מפני הרע אשר אנוכי מביא עליה, ויעפו. הנה דברי ירמיהו. זה סוגר את פרק נ"א. אז איך יש לנו את פרק נ"ב? אומר האברבנאל במקום מספר 2, יסוד גדול בלימודי תנ"ך. והרב המורה, הכוונה היא לרמב"ם, כתב שהנבואה הייתה מפסקת מהנביא טרם מותו זמן קטון או גדול, ועד שזה נאמר, עד הנה דברי ירמיהו, רוצה לומר שאחרי נבואת בבל לא ניבא עוד. מסתיים את נבואתו של ירמיהו, כי הנביא לא הייתה לו נבואה עד הדקה ה-90 של נשמתו יוצא. קצת קודם הוא כבר לא היה נביא, והיותר נכון אצלי הוא זה שאמר זה להבדיל, ותראו מה שאומר פה אברבנאל, מסתומי אם אברבנאל לא היה אומר את זה ואני הייתי אומר את זה, היו מכריזים עליי כאן אפיקויוס. אומר פה אברבנאל יסוד מאוד משמעותי בתנ"ך. הוא אומר שלמרות שהגמרא בבבא בתרא אומרת שירמיהו כתב ספרו, הפרק האחרון בירמיהו לא נכתב על ידי ירמיהו, וצריך כתפיים רחבות כדי להגיד דבר כזה. איך אפשר לבוא ולהגיד שהפרק האחרון בספר לא נכתב על ידי ירמיהו? הגמרא אומרת, ירמיהו כתב ספרו בספר מלכים במגילת קינות, הזכרנו את זה פה עשרות פעמים, ופתאום אנחנו באים עד אין הדברי ירמיהו, ומה אומר אברבנאל? אומר דבר הגיוני ביותר, והיותר נכון אצלי הוא זה שאמר זה, להבדיל כל מה שכתוב בזה הספר עד כאן ממה שנכתב אחרי זה. כי הנה, מראש הספר עד כאן הם דברי ירמיהו, אבל מכאן ואילך עד סוף הספר אינם דברי ירמיהו, אבל הוא סיפור דברים מהחורבן, כמו שסופר בסוף ספר מלכים. כי מפני שלמעלה סיפר ירמיהו עניין החורבן בדרך קצרה, כמו שביארתי שם, מה זה למעלה פרק למתת שאותו אנחנו לומדים עכשיו, באו שהכנסת הגדולה לכתוב בסוף זה הספר המיטת החורבן איך היה לקוח מסוף ספר מלכים כדי שלא נתלה במה שנכתב למעלה והותרה בזה השאלה השישית הסברתי כבר שהמתודה של האברבנאל על כל יחידה בתנ"ך הוא שואל 6 שאלות ומשיב עליהן על כל יחידה בתורה הוא שואל אני חושב 16 שאלות אבל על כל יחידה בנביא הוא שואל 6 שאלות מסביר אותן לפי זה מפרש את הפרטים וכו' אני חייב להתקדם אחרי זה מה? מה?
מה זה יחידה?
לא, לא תמיד, לפעמים יותר. על כל יחידה הוא שואל שש שאלות, משיב עליהם וממשיך הלאה.
אבל למה שמו את זה בדברי הימים למשל, מירמיה עצמו?
בסדר, אז אמרתי שזה דבר מיוחד מאוד. ואין צורך לפרש פה מה שנכתב מסיפור החורבן, לפי שום אותה כמילה במילה ממה שכתוב בספר מלכים, וכבר פירשתים שם והם תועלת בהישנות הדברים. ובזה נשלם שראיתי לדבר על הספר הזה, והשלמתי במדינת ונציה, ערב חג השבועות שנת כי לא חלנו רחמנו. סתם, כך כותב אברבנאל, יסוד בלימוד התנ"ך להכיר ולדעת את העניין הזה.
גם במלכים הוא לא כתב.
מה זה?
גם במלכים הוא לא כתב. זאת אומרת שמישהו...
הוא כתב.
אנחנו אומרים שפרק מ"ב זה דבר משהו כתוב מ...
נכון.
אז לא כתב בפרק מ"ב, מי כתב את זה? כאילו, אותו בן אדם שכתב את זה...
אתה שואל אם את סוף מלכים ירמיהו כתב?
יש לו, אם הוא משהו לא כתב את זה, אז גם ירמיהו כתב את זה.
יכול להיות, לא הסתכלתי שם, צריך לראות מה אברבנאל אומר שם, לא חשבתי על הפרט הזה. זאת אומרת, האם זה נכתב שם על ידו, כן או לא. אולי זה נכתב שם על ידו, והם באו והעתיקו את זה כדי שאם אתה לומד ירמיהו, יהיה לך את התיאור עד החורבן, שזה עניינו שצריך ירמיהו.
אבל מה שאומר אברבנאל שזה לא כתב את המילים האלה?
בסדר, אז צריך לבדוק מה קורה במלכים, אני מודה שלא לא התבוננתי שם בעניין הזה. עכשיו בואו נראה, מה מתרחש כאן בעניין. שאלה ראשונה, האם נבוכדנצר אכן היה פה בפועל, או שהוא שלח את נבורזדן. נבורזדן יש לו תואר מפוקפק מאוד, רב הטבחים. ורב הטבחים לא מתכוונים שהוא היה שף של איזה מלון יוקרתי, אלא רב הטבחים שהוא הרג אנשים. והשאלה הגדולה היא, מה? מתי
מואפי.
אני אגיד לאדי מחר שתלמידי השיעור ישמעו אותו לנבור הזדן. אני מקווה שיהיה אוכל לשבת. עכשיו, למה אני אומר את השאלה הזאת? כי בפסוקים שקראנו, ואני לא רוצה לקרוא עוד פעם, אנחנו חייבים להסביר, אנחנו מדברים על נבוכדנצר שנמצא בריבלטה. ריבלטה עד היום, כשאתה שומע חדשות על, על הטבח שמתרחש בסוריה, מדברים על חמת, מדברים על איזשהו עיר בסוריה, וזה מאוד הגיוני. כל השטח הזה הוא הרבה יותר קרוב לבבל, הוא הרבה יותר קרוב, נבוכדנצר אולי הגיע לפה, אולי לא הגיע לפה, והוא מייפה את כוחו של נבורזדן לחולל את כל המאומה הזאת. זה התפקיד של נבורזדן, להרוג את היהודים, להחרים את ירושלים, להרוס את הכל וכו' וכו'. יש בחז"ל הערה מרתקת למה הוא פחד להגיע לפה. ותראו בטובכם במקום מספר 3. וישב ירמיהו בחצר המטרה, בעת ההיא כינס נבוכדנצר את מחנותיו ויצאו על ירושלים. כשהגיע לבבלתה, ישב לו שם, שהיה מתיירא שלא יעשה לו כמו שעשה לסנחריב. מה עשו לסנחריב? שבלילה אחד 180 אלף חיילים של אשור מתו. אם מישהו פה, אני לא, לא שאני מסית ומדיח אתכם, אבל איפה זה כתוב, איפה זה כתוב בירושלים, אם מישהו יוצא לאיזה דייט עם איזה גברת, שיראה לה שהוא קצת יודע תנ"ך? הגעתם פעם לדוידקה או שזה לא האזורים שמסתובבים בהם? אז החבר'ה שאני פוגש אותם נמצאים בכל מקום. בכל נקרא, לדוידקה, על האבן של הדוידקה כתוב, וגנותי, חוץ מתנ"ך, חוץ מתנ"ך אני גם מלמד דרמה, זה חלק מהעניין. אז כתוב, וגנותי, לכן הרבה חבר'ה לא באים לשיעור, כי הם רוצים ללמוד רק תנ"ך, אז זה לא זה. וגנותי על העיר הזאת לאושיה. עכשיו, הפסוק הזה נאמר על סנחריב, וזה מה שאנחנו מזכירים בהגדה של פסח, שבלילה אחד מתו 180 אלף חיילים של אשור. וממילא אומר נבוכדנצר, גוואלד, אני בעצמי אגיע לירושלים, אולי יקרה לי מה שקרה לסנחריב, אז הוא פוחד. אז הוא נשאר בריבלטה, הוא נשאר שם ברמת הגולן, והוא שולח את נבוכדנצר שהוא זה שינצח פה על המלחמה ועל המחנה. רוב הפרשנים לא אומרים ככה, אבל הדעה הזאת נמצאת בחז"ל, שהיה מתיירא שלא יעשה לו כמו שעשה לסנחריב. אותה שעה קרא לנבוכדנצר, הוא נשאו ראש על כל החיילות, הוא העניק לו דרגות, הוא אמר לו אתה תהיה הרמטכ"ל, ואמר לו לך כבוש את ירושלים. הלך נבוכדנצר ויצור על ירושלים משנת 9 למלכותו עד שנת 11 למלכותו, ולא היו יכולים לכבוש את ירושלים. בקיצור, ואז התמלא סעדם וכבשו את ירושלים וכו'. אז ממילא יכול להיות שהוא בכלל לא הגיע, יכול להיות שהוא הגיע והוא הסתלק באיזשהו שלב, אבל בכל מקרה המצור הנוראי הזה במשך שנה וחצי מ-10 בטבת עד ט' בתמוז, תכף נתייחס גם לתאריך הזה, שנה וחצי מצור על ירושלים. ואני מזכיר, אני מזכיר עוד פעם, ואני אזכיר עוד פעם, וזה ענייננו, צריך לזכור את העניינים המרכזיים בספר ירמיהו. ירמיהו מתנבא בין 40 ל-50 השנים האחרונות לפני חורבן בית ראשון. 50 שנה לפני כן, הווה אומר כ-110 שנים לפני החורבן, הגלו אשור את 10 השבטים. כל מי שנשאר פה בארץ זה רק בנימין ויהודה. וגם 11 שנה לפני הפירוש של החורבן גלו החרש והמסגר, שזה עיקר הציבור. נשארו פה מתי מעט המסכנים, הם עומדים במצור שנה וחצי. המצור הוא לא על בית המקדש, המצור הוא על כל ירושלים. ובא מלך בבל ובעשירי בטבת, מתחילים את המצור, בונים דייק על החומה, ובמשך שנה וחצי מנסים להיכנס יותר ויותר פנימה. היו כמה חומות, כמה ביצורים, כמה עניינים, וביוזיים בטבת בתמוז, סליחה, לפי מה שכתוב כאן, ובקעה העיר, הצליחו לפרוץ את החומה, וקדימה מתחילים את כל המערכה ואת כל העניין. עכשיו, שימו לב, כשאנחנו מדברים פה על ט' בתמוז, כמובן שאנחנו עוסקים בבית ראשון, לא להתבלבל. אנחנו צמים בי"ז בתמוז, מה פשר העניין? תראו את התוספות במסכת ראש השנה. כל מי שנמצא בישיבה כמה שנים, אני מניח שכבר שמע את התוספות הזה באיזשהו שיעור כזה או אחר, אבל בכל מקרה בוא נחזור עליו, כי הדבר הוא מאוד יסודי. אומר התוספות בראש השנה בי"ח עמוד ב', אני במקור מספר 4 בדף המקורות שלפנינו. זה 9 בתמוז שבו הובקעה העיר. היינו בראשונה, בית ראשון, זה מה שכתוב כאן בירמיהו. אבל בשנייה הובקעה בי"ז, ומשום הכי עבדינן בי"ז תענית, נקודה. למה אנחנו מתענים בי"ז בתמוז? כי הבית השני, החומה נבקעה בשני הבתים, הבית נחרב בתשעה באב, שזה פלא גדול בפני עצמו. אנחנו רואים מה זה מגלגלים חובה ליום חייו. אבל בבית השני הובקעה החומה בי"ז, בבית הראשון בט', ואנחנו, הבית הראשון הוא כבר נגמר, נבנה אחרי זה בית שני, אנחנו צמים זכר לבית שני. אומר התוספות, ואח ברייתא מתנינן בירושלמי וגרסינן בי"ז בתמוז. אומר התוספות, כל זה נכון לפי הבבלי, אבל בתענית, שימו לב, במקור מספר 5 ציינתי את הירושלמי הזה בתענית, ובפרק ד' הלכה ה', שם כתוב שגם בבית ראשון הובקעה החומה בי"ז בתמוז. איך זה יכול להיות? אנחנו לומדים פה פרק למתת בירמיהו, כתוב בטן בתמוז, והירושלמי אומר שזה בבית ראשון היה בי"ז בתמוז. איך זה יכול להיות? ואף אגב נכתיב בקרא בתשעה לחודש, תוספות מאוד יסודי, לזכור אותו, קלקול חשבונות היו שם, ופליג השס תדע, מחלוקת בין הבבלי לירושלמי. הבבלי מקבל את מה, את מה שכתוב בתנ"ך, וממילא בבית ראשון הובקעה העיר בט' בתמוז, בבית שני בי"ז בתמוז, ואנחנו צמים זכר לבית שני. הירושלמי לא מקבל את מה שכתוב בתנ"ך. זה הפצצה השנייה שאנחנו זורקים פה היום, אחרי שהראשונה הייתה אברבנאל. כתוב בתנ"ך ט', אומר הירושלמי, לא נכון, זה היה בי"ז בתמוז. הגמרא יכולה לחלוק על התנ"ך? מה כתוב פה? קלקול חשבונות. מה זה קלקול חשבונות? ציינו לא מזמן 40 שנה למלחמת יום הכיפורים. אתם מתארים לעצמכם חייל שחלילה נקלע לכמה מוצבים בתעלה ביום כיפור בצהריים. מתחילה מלחמה, והוא כל הזמן עסוק לדבר בקשר, להציל את החיים שלו, לעזור לחברים שלו, לחבוש אותם וכולי. הוא יודע מתי יום ראשון, מתי יום שני, מתי יום שלישי. אני מניח שכל אחד מהיושבים פה ישב אי פעם במוצע. אתה נמצא מתחת לאדמה, מנורת 24, אין לך מושג מהחיים שלך בכלל מה קורה. אומר הירושלמי, שימו לב למה שכתוב פה. אתם כולכם לך שלבי, שלבי נפש, כאילו, אנחנו אומרים פה אבל איזה דבר מוזר. הדבר המוזר הוא שאומר הירושלמי, באמת, בבית ראשון, מתי הופקעה החומה? בלזיין. למה ירמיהו כתב בטט? היה להם בלבול חשבונות. הם חשבו שזה טט. זה באמת היה יוזיין. הם חשבו שזה טט, אבל באמת זה היה יוזיין. הוא פליג השס מדן, ורוצה לומר, ומתוך תרדדם, טעו בחשבונה ולא רצה הפסוק לשנות מכמו שהיו ספורים. זאת אומרת, כתוב כאן בתוספות שבתנך, בתנך, כתוב בפסוק עובדה היסטורית שהיא לא נכונה. כתוב בטט, וזה לא נכון, זה היה ביוזיין. מחלוקת בין הבבלי והירושלמי.
מה גם להגיד שזה
חייב להיות שטעות
וחייב
להיות שטעות זין? ככה
ירושלמי
מסורת. לפי מסורת? כן, הייתה לאנשים מסורת. קלקול חשבונות. משהו מסתיר את ההיגיון גם. אני אומר, היום שאנחנו מכירים מה זה מלחמה ומה זה חיילים, וכל אחד מהיושבים פה עבר את העניינים האלה בצורה כזאת או אחרת, אפשר לחשוב שבאמת אתה לא זוכר בדיוק את חשבון הימים, אתה עסוק בתוך כל העניין. והגמרא בתענית, ובקיעה היא ב-17 הבן, והקטין בחודש הרביעי ב-9 לחודש, ויחזק הרב הירוקטין בתרי ותיבקאי, המראה ולא קשה, כאן בראשונה, כאן בשנייה. דתניה בראשונה ובקיעה היא ב-9 בתמוז, בשנייה ב-17 פה. זה הבבלי, וציינו את הירושלמי שחולק על הדבר הזה, אז אני אומר שוב, לסכם את הנקודה הזאת, והיא נקודה משמעותית, והיא נקודה שצריך להכיר אותה ולדעת אותה. במקרא כתוב שבתמוז זה היה בטט. אנחנו מציינים את י"ז. הבבלי פותר את זה בצורה מאוד פשוטה. ירמיהו ומלאכים עסוקים בבית ראשון. בבית ראשון באמת זה נפקע בטט. למה אנחנו צמים בי"ז? כי אנחנו צמים לפי בית שני. אז זה לפי הבבלי. הירושלמי אומר כתוב בטט, אבל תדע שגם בבית ראשון זה היה בי"ז. אז למה כתוב בטט? בלבול חשבונות. למה לא שינו את זה? המקרא רצה ללמד אותנו עניין בזה שכתוב תאריך לא נכון. אמרתי שזה הפצצה השנייה שאנחנו מטילים פה. הפצצה הראשונה הייתה הבלבליר על הפרק האחרון בירמיהו, שנכתב על ידי אנשי כנסת הגדולה. זה נשמע איזה מילה מחקרית מודרנית, ערכו את התנ"ך, הם סידרו את העניין ומכניסו את הפרק הזה. והדבר השני, אותו ירושלמי שהבאנו, שהירושלמי אומר שכתוב בתנ"ך פסוק לא נכון מבחינה היסטורית. זה לא היה בטט, זה היה בי"ז. השאירו את זה ככה כדי ללמד אותנו על בלבול החשבונות שהיה להם. לזכור את הפרטים האלה, כל פעם מגיעים לצומות, לעניינים, דברים מאוד מאוד יסודיים. עוסקים בישיבה פה בכל מיני דברים, בכל מיני עניינים. אני חלילה לא נגד שום דבר, אני רק בעד. אני אומר, ללמוד תנ"ך, ללמוד חז"ל, ללמוד גמרות, ללמוד הדברים הפשוטים, לדעת את הבסיס, שעל גביו אפשר כמובן אחרי זה לבנות דברים רבים ונפלאים. עכשיו, אמרנו, אז דיברנו על בלבול החשבונות, דיברנו שהרבה מאוד שרים מגיעים לפה בגלל החשיבות, בגלל החשיבות של העניין, ומה שמעניין, זה גם לצערנו נושא אקטואלי, שימו לב לפסוק ד', ויהי כאשר ראה צדקיהו מלך יהודה, מה? הוא ראה את כל השרים האלה מגיעים, וכל אנשי המלחמה, ויברחו, ויצאו לילה מן העיר דרך גן המלך, בשער בין החומותיים ויצא דרך הערבה. האם קראנו באיזשהו מקום שצדקיהו חופר מנהרת מילות? לא מופיע דבר כזה. מה שמסתבר, בית המלך צריך להיות באיזשהו מקום בעיר דוד. כולכם יודעים איפה נמצאת הבקעה, איפה נמצאת הערבה. איזה מבצע לוגיסטי לחפור מערה תת-קרקעית מכאן עד הערבה. מה זה? זה מבצע, לא מזמן גילו איזה מנהרה 1800 מטר, משהו בעזה, יצא בתוך איזשהו קיבוץ, בין השלושה, לא דיברו על זה לאחרונה. דיברו על זה איזשהו עניין. ודיברו כמה טונות של מלט היה צריך לשים כדי שהדבר הזה יעמוד. ובסייעתא דשמיא חשפו את זה, מצאו את העניין הזה. ו... ומה הפשט שהמלך עושה דבר כזה? אז יכול להיות שזה לא כתוב, כי אולי ירמיהו לא ידע בזה. יכול להיות שצדקיהו, שהיה בר הפלוגתא הגדול של ירמיהו, הוא לא סיפר לו שהוא עושה בכלל דבר כזה. ובאת, מכיוון שהנביא, או אפשרות שנייה, מכיוון שהנביא ידע שבוודאי זה לא יעזר לה, הוא לא כתב את זה, כי זה לא היה רלוונטי, ידע מה זה הוא יברך, תפסו אותו. אבל יש ברש"י הערה יפה, איך תפסו אותו? אז איך הבבלים ידעו מזה? תראו בדף המקורות שלפנינו במקור מספר 6. דרך גן המלך, מערה הייתה לו מביתו עד ערבות יריחו, ויצא ללך דרך המערה. מה עשה הקדוש ברוך הוא לקיים ופרסתי את רשתי עליו, פסוק ביחזקאל, זימן צבי לפני הכסדים מעלך על דג המערה חוץ לעיר, ורצו אחריו לתופסו, והוא רץ על בטח המערה וראו את צדקיהו יוצא מן המערה. הבבלים רואים שאיזה צבי מסתובב פה למטה, אז הם מחליטים לתפוס אותו, לצוד אותו, והצבי הזה רץ ורץ ורץ, הם רצים אחריו, הוא מגיע לפתח של המערה ושם יוצא צדקיהו. זאת אומרת, דרך, כולם מבינים שזה עניין חשבון אלוקים מיוחד וכולי, וממילא הוא עושה את הדבר הזה. ואז הם נפגשים ולוקחים אותו, אני טיפה מזדרז כי השעון דוחק בנו, אבל היה חשוב לי הנקודות שפתחנו בהן לזכור אותן, כי הן נקודות כלל מקראיות מעבר למה שיש פה בפרק למטה, קשורים ללוח השנה, קשורים לספרי התנ"ך בכמה מקומות וכו'. אז אנחנו רואים פה את הדברים הנוראים, בישחת מלך בבל את בני צדקיהו ברבלה לעיניו ואת כל חורי, אמרתי חורי זה נשיאי חשובי יהודה, שחת מלך בבל ואת בני צדקיהו עיוור, ויעשו בנחושתיים להביא אותו בבלה, ואת בית המלך ואת בית העם שרפו הכסדים באש, ואת חומת ירושלים נטץ. שני דברים שאני מבקש להתעכב עליהם. א', בסוף פסוק ה' וידבר איתו משפטים. דבר שני, מה זה בית המלך ואת בית העם שרפו הכסדים באש? אז מה הוא דיבר איתו? מה זה משפטים? אומר הרד"ק במקור מספר 7, וידבר איתו משפטים על שמרד בו והפר בריתו ועבר על שבועת השם אשר ישבעו באלוקים. אנחנו יודעים שנבוכדנצר הוא זה שהמליך את צדקיהו. השם של צדקיהו היה בכלל מתניה, ונבוכדנצר הוא זה שנותן לו את השם צדקיהו. כשצדקיהו נולד, ההורים שלו קראו לו מתניה. אז ממילא הוא דיבר איתו משפטים, מה שנקרא אצלנו דיבור צפוף. הסתכל לו בעיניים ואמר לו, תגיד לי, אני מיניתי אותך למלך, מה אתה מורד בי? אמר לך, ירמיהו הנביא, צא, תיכנע לכסדים ולא יקרה שום דבר. לא יעבדו אותך, לא יעשו שום דבר לילדים שלך, לא יתחילו את בית המקדש, הכל יהיה בסדר. אני זה שמיניתי אותך, איך יכולת לעשות דבר כזה? זה וידבר איתו משפטים, אנחנו שומעים פה את העוצמה. עכשיו, לא כתוב כאן בית המקדש, מה כתוב כאן? כתוב כאן, ואת בית המלך ואת בית העם שרפו הכסדים באש ואת חומות ירושלים נטצו. אז מה המשמעות של הדברים הללו? אומר רש"י, מה זה את בית העם? בית הכנסת. הגמרא בשבת, יש לה איזה טענה קצת על הדבר הזה. תניא רבי ישמעאל בן אלעזר אומר, בעוון שני דברים עמי ארצות מתים, על שקוראים לארון הקודש ארנה, זאת אומרת סתם קוראים לו ארון, ועל שקוראים לבית הכנסת בית העם. בית הכנסת, מה זה בית העם? בית העם, נפגשים שם אנשים של ארץ ישראל, אבל בית הכנסת זה מקום הפגישה עם ריבונו של עולם. מה עכשיו שקוראים לבית הכנסת בית העם, איך זה יכול להיות? אומר אברבנאל, ולכן בלבד אמר, אני במקור מספר 8, ולכן בלבד אמר ששרפו את בית המלך ובית העם ופרשו המפרשים בית כל אחד מהעם. ויותר נכון הוא שקרא את בית המקדש בית העם ולא קראו בית השם, לפי שכבר נשאה משם השכינה ואת חומות ירושלים כולם נצאו והרסו לארץ. זאת אומרת, הרבנאל אומר, כשאנחנו מדברים על בית העם, אנחנו מתכוונים לבית המקדש. הוא נקרא בית העם כי זה המקום המרכזי שאליו כולם באים. עכשיו, למה הוא קורא לו בית העם? כי כבר נקלה ממנו שכינה. מה, הבבלים יכולים להחריב את בית המקדש, מקום שהקדוש ברוך הוא שוכן בו? איך הם יכולים בכלל לעשות את זה? איך הם יכולים בכלל לפעול בעניין? העניין הזה. כל מה שיכולים לעשות מכיוון שהשכינה גלתה, וזה לא נקרא יותר בית המקדש, אלא זה נקרא בית העם, לכן הם יכולים לבוא ולעשות את הדבר הזה. אחרת אין להם שום יכולת בכלל לפעול ולעשות איזשהו עניין. זה נקרא בית העם להראות שזה בניין שהתרוקן מהתוכן שלו. כי בני ישראל לא היו ראויים. מה שחזל אומרים, בית חמור וחבת, קמח תחון תחנת, ועוד כל מיני דברים שהם אומרים על העניין הזה. יש גמרא נוראית בגיטין, באמת גמרא נוראית, להבין אותה ולהתבונן בה, מה זאת אומרת, ואת חומות ירושלים נטצו, נתאר לעצמנו, העיר נופלת, הם לוקחים את כל היהודים שנשארו, את כל המסכנים האלה, שהיו שנה וחצי בגלות, מעבידים אותם פה בפרך למטוץ את כל חומות ירושלים, להראות להם בדיוק מה קורה. תראו את הגמרא בגיטי, במקום מספר 9, לא יכולתי לוותר עליה, כי בכל אופן היא גמרא מיוחדת במינה. ואנחנו מדברים פה על ההרג שהיה סביב חורבן בית ראשון. אמר רבי חייא בר אבין, כן, מקום מספר 9, אמר רבי יהושע בן קורחה, סך לי זקן אחד מאנשי ירושלים, בבקעה זו הרג נבור הזדן רב טבחים, זאת אומרת, השר של התליינים, 211 ריבו. זאת אומרת, 2,110,000 יהודים. ובירושלים, הרג 94 ריבו, 940,000 יהודים, על אבן אחת. עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריה, וזכריה כמובן, לא מדובר על הנביא זכריה של בית שני, לא להתבלבל בעניין הזה, אלא בערך 250 שנה לפני קורבן הבית, היה בזמן של יואש מלך יהודה, אז רצחו את הנביא זכריה בבית המקדש, הוא היה בן של יהוידע, הכהן הגדול, ושם יש סיפור שלם עם העניין הזה, אבל אני לא יכול, אין לי זמן להיכנס לזה, אני רק קורא את הגמרא כדי להגיע לסוף שלה. ומה כתוב כאן? בקיצור, עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריה, לקיים מה שנאמר בדמים בדמים נגר, אשכחה לדם את זכריה, זאת אומרת, נבור הזדן מוצא את הדם של זכריה, דאבי כמרתח וסלי, כל הזמן הוא מבעבע, אמר מי היי, אמרו לי דם זבחים הוא די השתפוך, שחטו פה קורבנות ומאלה יש פה דם, היית דם, הוא מביא את הדם כדי לבדוק אותו, ולא ידמו, זאת אומרת, הם לא דומים אחד לשני, הוא אומר, אם תגידו לי מוטב, ואם לאו, אני אסרוק את בשרכם במסריקות של ברזל, בקיצור, אין להם ברירה, הם מספרים לו סיפור שהיה נביא, ורצחו אותו, וכו' וכו', והרגנו אותו, וכבר הרבה שנים שהאדם שלו לא נח יותר. אמר להו, אנא מפייסין עליהם, אומר להם נבורזדן, אתם יודעים מה, אני אפייס את הדם הזה. הייתה, מה הוא עשה? הוא מביא את הדיינים של הסנהדרין הגדולה והקטנה ואורג אותם, רוצח את כולם על הדם של זכריה. עדיין אדם לא נח. הוא מביא חבר'ה צעירים ובדולות וקטן ילווה ולא נח. הביא תינוקות של בית רבן, ואז הוא הגיע ל-94 ריבות, 940 אלף יהודים. בקיצור, מה הוא? פתאום הוא צועק, אמר לי, זכריה, זכריה, טובים שבהם איבדתים, מי חלף דובדינו לכולו? אם אתה לא מפסיד פה לוועדה עם אדם הזה, אני רוצח את כולם. 940 אלף כבר הרגתי. כדי אמר לי, הכי מיד נח. בקיצור, מה קרה לנבורזדה? באישתה עירר נבורזדה, עירר תשובה בדעתי. אמר, ומה אם על נפש אחת, על זכריה, כך הוא כזה עונש נוראי, ההוא גברה. הוא מדבר על עצמו. אני, בקטל כל ענה משמעת על אחת כמה וכמה, איזה עונש אני אקבל? אני שהרגתי כל כך הרבה אנשים, מה יעשו לי? הרגו אחד, 250 שנה אדם שלא מבעבע, 940 אלף הרגתי, מה הסיכוי שלי? הרג, עזב את מלך בבל, התגייר, החליט להיות יהודי, אז על שדר שטר פירטה בביתה, כתב שטר צבא למשפחה שלו והתגייר. סיפור מבין, אני אומר שצריך ללמוד אותו במסגרת הגדות חזד, זה לא העניין, אבל זה הסיפור של נבורזדן, זה מה שקרה שם מסביב לעניין הזה. יש לנו עוד 3.5 דקות, כדי לגמור את שארית הפרק, אבל הדברים המרכזיים כבר התייחסנו אליהם. אני קורא בפסוק ת' ואת יתר העם הנשארים בעיר, המסכנים שנשארו, ואת הנופלים אשר נפלו עליו, הנופלים הכוונה היא אלה שהלכו בשבי, שהתמסרו לכסדים לפני כן, ואת יתר העם הנשארים עגלה לבור הזדן רב דבחית בבל, ומן העם הדלים אשר אין להם אומה, לא בגוף ולא בנפש, כל המסכנים, ישיר לבור הזדן רב דבחית בארץ יהודה, ויתן להם קרמים ויגבים ביום ההוא. גבים זה לחפור בורות, הוא מאוד אהב את היין שיש בארץ ישראל, הוא אמר, אתם נשארו פה כמה מסכנים, תגדלו גפנים, תשלחו לי בקבוקי יין לבבל, וזהו, תעזבו אותי בשקט. ויצב נבוכדנצר מלך בבל על ירמיהו, שימו לב, המלך האכזרי והנורא הזה, מאות אלפי אנשים מתו, אבל יש לו איזה חשבון עם ירמיהו, ומה הוא אומר פה? ויצב נבוכדנצר מלך בבל על ירמיהו, ועד נבוכדנצר רב טבחים לאמור, ככנו, הוא אומר לנבוכדנצר, לך תוציא אותו מהבית סוהר, הוא נמצא שם בחצר המטרה, תחלץ את ירמיהו, ומה תעשה איתו? ואינך שים עליו, ואל תעש לו במומרה, כי, יש פה מילה שהיא כתובה אבל לא קוראים אותה, המילה אם לא קוראים אותה, כי כאשר ידבר אליך כן עשה אמו, זאת אומרת, הוא רוצה לבוא לבבל, תביא איתו, הוא רוצה להישאר בארץ ישראל, תשאיר אותו. וישלח נבוכדנצר רב הטבחים, ונבוש זבן רב סריס ונרגל שרץ רמת בכל רבי מלך בבל, וישלחו ויקחו את ירמיהו מחצר המטרה ויתנו אותו אל גדליהו בן אחיקרם. פתאום אנחנו נחשפים לדמות נוספת, יש חורבן, צריך להשאיר על הקרמים האלה ועל היוקבים האלה איזה ממקף, צריך להשאיר מישהו, לוקחים את גדליה בן אחיקה, ולכן הטרגדיה הנוראית ברצח שלו, כי הוא נשאר פה בארץ ישראל עוד עם כמה יהודים, ואותו רוצחים, שימו לב, החורבן היה בתשעה באב, אותו רוצחים חודש וחצי אחרי זה, בתחילת תשרי, זה צום גדליה. שימו לב, יצא לנו שבפרק היום נפגשנו עם עשירי בטבת, עם י"ז בתמוז, עם תשעה באב, עם צום גדליה. כל ארבעת הצומות של החורבן, אנחנו פתאום מתחילים להבין מה המשמעות שלהם. לא שפתאום נתקע לנו איזה צום אחר ראש השנה, אנחנו שואלים מה זה עושה פה. זה שנת החורבן, משאירים איזה שרידים בודדים בודדים בארץ ישראל, ורוצחים את הממקף שלהם. אנחנו נדבר על זה, אבל זו המשמעות הנוראית של העניין הזה. אז ממד ובייתנו אותו לגדליה ולחיקה מנשפן להוציאו אל הבית הראשי בתוך העם. עכשיו יש עוד חשבון. מי הוציא את ירמיהו מהבור? העבד הקושי, זוכרים מה שלמדנו בשבוע שעבר? אז יש עוד נגוע. ולירמיהו אומר בר השם יודע עצמו בחצר המטרה לאמור. הלוך ואמרת לעבד מלך הקושי לאמור, כל אמר השם צבקות אלוקי ישראל. הנה מי מביא את דבריי אל העיר הזאת לרעה ולא לטובה. העיר הזאת תחרב. והיו לפניך ביום ההוא, והצלתיך ביום ההוא נאום השם, ולא תינתן ביד האנשים אשר אתה יגור מפניהם, כי מלאת מלאתך ובחרב לא תיפול, והייתה לך נפשך לשלל, כי בטחת בי נאום השם. זאת אומרת, קטסטרופות, חורבן, הרס, גלות, הכל, אבל יש חשבון אלוקי. החשבון האלוקי הוא פה בפרק עם שניים, ירמיהו שמצילים אותו, ועבד הכושי שבעצמו הציל את ירמיהו, מה שלמדנו בשבוע שעבר. סיכום, דיברנו על ארבעת הצומות שקשורים לחורבן בית ראשון, דיברנו על הבבלי, על הירושלמי, על ט' בתמוז, על י"ז בתמוז, זו הייתה נקודה אחת. הזכרנו את אברבנאל, שפרק האחרון בירמיהו זה הוספה של אנשי כנסת הגדולה כדי שכל הסיפור הזה יסתדר, ואנחנו עוסקים בפרק של החורבן. בעזרת השם, הנושא שלנו בשבוע הבא זה גדליה בן אחיקם בצורה מורחבת, איך הוא נכנס, מאיפה הוא הגיע, מה עניינו. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.